אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף סמך חס, מתחילים בדף סמך זין, עומד בייס למטה. אומרת הגמרא, רב קאמה ורב פופה ורב אשל לא יאוכלה בנחייס. זאת אומרת, הם כשהיו מלווים ומקבלים שדה במשכנתה, לא היו אוכלים את הפירות, אפילו באופן כזה, אם היו מנקים לכל שנה סך קצוב מהחוב שיש ללווה. רבינה אוכל בנחייסי, אז כבר שואלים הראשון, אם הרי הגמרא אמרה לאל, שצור ומדרבונן אפילו בנחייסי שלא יאכל. אמר מה זאת אומרת, דמנדו אוכל בנחייסי, מי נדע ואז די אחוז, מה זה נקרא די אחוז? התורה אומרת, כשאחד מקדיש שדה שהוא קיבל בירושה מאבותיו, זה הקדש עד שנת היובל. בשנת היובל זה יוצא מן ההקדש לכהנים, ולפני היובל, אם אחד רוצה לבדות אותה, אז לא פודים אותה בשוויה האורגינלי, רק התורה אומרת 50 שקל כסף לשטח של בייס קור, בשטח הזה שאפשר לזרוע בו חומר סויל. זה אבל, אם הוא הקדיש את זה תקף אחרי היובל, ויש עוד 49 שנים, שזה הסכום ל-49 שנות היובל. אבל אם הוא בא, אם כשהוא בא לבדות אותה, הוא כבר נמצא עמוק בתוך שנות היובל, כלומר, זה לאו דווקא שיש 49, יש נגיד עוד 30 שנה וכדומה, אז מחשבים את הסכום לפי חשבון 50 שקל 49 שנה, וזה יוצא, כמו שכתוב, שהוא נותן סלע ופונדיון, סלע ומשהו לכל שנה עבור השדה. אז די אחוזו, לאו אף אגב, די כו אוכל פירת טובה, אפילו שהוא מקבל פירות הרבה יותר מהשוויות של סלע, אומר רחמונה, כפורק לא בבור, שהמחיר הוא 4 זוז, שזה סלע לכל שנה. ומשהו, סלע ומשהו. אז למה אנחנו צריכים לומר? היות ויתכן, הוא נכנס לסיכון מסוים, אולי הפירות לא יגדלו יפה בשנים הבאות, אז הוא נכנס לסיכון מסוים, מכל מקום אנחנו רואים שזה פדיון. אוכל נאמן לא ישנו, גם כאן במשכנתה, אפילו שלמעשה הוא אוכל פירות ששווים הרבה יותר מהתמורה של החוב. אבל היות ואנחנו לא יודעים אם יהיו פירות, הפירות יצאו יפים או לא, וכדומה אולי יש נבצות, לא יגדל, אז אנחנו אומרים שזה נקרא דרך מחר, ולכן מותר לו לאכול ואין פה ריבית. ומה אנדו עושה? מי שאוסר לאכול גם בנחייסה, הוא אומר שיש הבדל, שדה אחוז ההקדשי. ורחמונה אוהק מהפדיון התורה, זה גזירת הכתוב שכך פודים את השדה של השדה אחוז. אבל אוכל במשכנתה בנחייסה, זה הלוואי. ומחזק ריבי, סיוט וסוף סוף הוא אוכל פירות, ששוויים הרבה יותר מההלוואה. אומר רבה שאומרו לי סבא דמוסם אחסאיה, הזקנים שגרים במוסם אחסאיה אמרו לי, סתם משכנתה שטה. סתם משכנתה המלווה היה לוקח שדה למשך שנה. למה נפקי מינו? די אוכל לו שטה מוצא מסלקלה. אם המלווה כבר אכל פירות השדה במשך שנה אחת, אז הלווה, אם הוא רוצה לבדות את השדה שלו, כבר יכול לבדות את זה. אבל בתוך השנה, ואם לא היא, אפילו שבזה נמצא באתרה, בכזה מקום דמסלקלה, בזוזה שהלווה כן יכול לסלק, אבל עכשיו הוא לא יכול לסלק את זה. במשך השנה, לא ימוצא מסלקלה. ואמר רבה שאומרו לי, סבא דמוסה מחסאי, מהי משכנתה? הלשון משכנתה נובע מלשון שכנות, דשכון נגבי. כאילו השדה הזה השכן הכי קרוב למלווה, למה נפקי מיני? לדין דבר מצר, הרי יש הלכה. אם ראובן יש לו שדה, הגובל במצר עם השדה של שמעון. כלומר, הגבול שלו זה השדה של שמעון. הם נושקים אחד לשני. אז אם ראובן רוצה למכור את השדה שלו, דבר ראשון יש לו למכור את זה לבעל הבית של השדה הסמוך שזה שמעון. זה נקרא דינת בר מצרה, היות ואני שוכן במצרה שלך, בגבול שלך, אז דבר ראשון, אני יכול לקנות את זה. אם אני לא רוצה לקנות, אתה יכול לשאול אדם אחר. אז במילא, גם פה, המלווה יכול לומר ללווה, אם אתה מוכר את השדה, אז אני הראשון שקונה את זה ממך, אני הראשון שאתה צריך לשאול אותי אם אני רוצה לקנות, היות ואני השכן הכי קרוב לשדה שלך, כי הרי זה ממושכן אצלי. אומר רובה לסילחס אין ההלכה, לא כתר שפפונו, לא כשתור מחוזנוע, ולא כחקיר נרשוע, הגמרא תקף מסביר. כתר שפפונו, הכוונה כתר של רב פופה, הגמרא אמרה לאל שרב פופה אומר, שהוא היה מוכר שחר, רב פופה היה סוחר ועשיר גדול, זאת אומרת, היה לו כסף, הגמרא אומרת שהיה עשיר, והיה לו בית מסחר מבירה. אז הוא היה מוכר את הבירה בימי תשרה אף על פי שהמחיר של הבירה באמת ישרה זה יותר זול, הוא היה מוכר את זה במחיר של ניסן, שזה הרבה יותר יקר, ובתמורה היה מקבל מן הלוקח את הכסף רק בניסן, אבל הוא היה מספק לו את הבירה תקף בתשרי. היי, למדנו שהאגר נטר עשו. אמר רב פופה, אין לי שום רווח מזה, כי הבירה שלי יכולה להיות במחסן שלי עוד חצי שנה, לא יקרה לה שום דבר, ואז אני אמכור את זה באותו יוקר, מה הרווחתי? אם תאמרו שאני הרווחתי שאני צריך כסף, אני לא זקוק לכסף, יש לי הרבה כסף, אני אשיר. מי שהרוויח זה הלוקח. אבל הגמרא אמרה לאל, מי אומר שהולכים אחריך, אולי צריכים ללכת אחרי הלוקח, והוא, הרי אם היה לו עכשיו כסף, הוא היה משלם כשער הזול יותר של חודש תשרי. אז אומר רובע, אכן כך הדין, והלכה לא קרב פופה. שיטרי מחוזנועד, זוקפלה לרפחה, הקרנה וקוספלה בשטורי. רובן היה משקיע, ונתן, נגיד, 100,000 שקל לשימון הסוחר, שיעשה מסחר, ואחר כך הם מחלקים ברווחים. זאת אומרת ככה, שמעון הסוחר מחזיר את ה-100,000 שקל לרובן, ואם עשו רווח של 20,000 שקל, בזה הם חולקים שווה בשווה. אבל במחוי זה, היו עושים כזה הסכם תקף ומיד, נגיד שרובן נתן לו את הכסף וסוכרם איתו שעוד חצי שנה הוא מביא לו את הרווחים, אז תקף כבר כתב בשטר, אתה חייב להחזיר לי את ה-100,000 שקל, את הקרן, וחצי מהרווחים שזה 10,000 שקל. היו עושים איזשהו הערכת מצב ועל פי זה כותבים את השטר. חצי שנה, כשעבר חצי שנה, שמעון הסוחר בא, גם אם כן הצליח, גם אם הוא לא הצליח, היה חייב לתת כפי שכתוב בשטר, 110,000 שקל. אף על פי שייתכן שלא עשה את הרווח הגדול הזה, זה ריבית. מי יהיה עם הדעה ורווחים? מי אומר שיהיה רווח בעסק הזה? ייתכן שלא יהיה רווח. ואז נמצא שאם הוא גובה ממנו את הכל, כי אנחנו מחשיבים את הכסף שנתן לו כאילו שזה חלק, זה הלוואה, כמו שנראה אחר כך במשנה לגבי עסקה, אז ממילא אי אפשר לעשות כזה דבר. כשהוא יבוא ונראה כמה הוא ירוויח, אז תיקח ממנו חצי מן הרווחים. אומר לי, מה ברמם על הרווח שאבא עובד אוכה, וכי עושה לקמי מהם אלי? הממר, האבא, היה עושה כך, שכתב שטר כמו במחוי זה, לסוחרים, אבל הוא לא היה סתם מקבל מהם את הרווחים. הוא היה שואל אותם כמה הרווחתם, והיה מאמין להם. ואם אמרו שלא הרוויחו, כמו שכתוב בשטר, לא היה לוקח מהם, במילא לא היה ריבית. אמר לו רבע שתינך איכד יישא לדידי, כשהאבא שלך חי, אז הוא יכול לסמוך על זה שהוא לא ילך ויקח מהם כפי שכתוב בשטר, רק יאמין להם שהם אמרו שלא עשו רווחים. אבל רבע שאמר ככה לבן של המאמר, איש אוכיב, אם האבא שלך נפטר מן העולם, חז חלילה נסתלק מן העולם, ונופל שטורק המייס מהיתומים שלו. אתה ואחים שלך, אתם תרשו, תקבלו את השטר הזה, מה, הרי, יכול להיות שאתם לא תהיו בדרגה של האבא, ואתם לא תאמינו לסוחרים. ואם כך, באתם לידי ריבית. אז הדבר הזה שרבה שאמר, איש אוכיב, אם המימר יסתלק מן העולם, זה היה כמו כשגגה שיצא מלפני השליט. שזה הלשון של הפסוק, כשגוגה שיועצה מלפני השלט, וצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, צדיק אומר משהו מהפה, אז לא יוצא ריקם, ורחמון לצלן, נוח נפשי דה המאמר, המאמר נסתלק מן העולם. הדבר השלישי זה חכירה נרשוה, מה זה חכירה נרשוה? זה כוס ואוכל. משקנלה פלניה ארה לפלניה, ועוד החוכרו מיני. מה היה? רובן, היה מלווה לשמעון. אז רובן לקח את השדה של שמעון בתור משכנתה. עכשיו אומר רובן ככה, תשמע שמעון, אני מחכיר לך את השדה שזה עכשיו ממושכן אצלי, אני מחכיר לך את השדה, בתמורה לחקירה אתה נותן לי על כל שנת חקירה 10,000 קילו חיטה, מה שתבועה שהשדה מוציאה. אז לכאורה זה נראה, שהרווח שהרובן המלווה נוטל, זה לא על עצם ההלוואה, רק על זה שהוא החכיר וחזרה את השדה לשמעון. אומר רובן, אסור לעשות ככה. אימא סקונו דקניון אלא, מתי רובן קנה למעשה את השדה שיכול בכלל להחכיר את זה, ונתן לו רשות להחכיר? אז אם כך, נמצא שבסך הכל הוא מרוויח מהשדה, אז הוא מרוויח מעבר לכסף של ההלוואה, זה מה שנקרא ריבית. ועידנה בזמן הזה דקוקוס ואיך כותבים באותו שטר ככה, קנינה מיני, אני המלווה קניתי את המשכנתה מהלווה, ושהנה כמה הידנה, הייתי כמה שנים בשדה הזה, ועוד רחוק או אחר כך החקרתי את זה לנועל, להלווה, כדי שלטין לדלס בפני לובם, שאפר דומה. זה מותר. למה? כי המלווה כבר ישב בשדה ואכל כמה שנים פירות. אז עכשיו מותר לו להחקיר ללווה, ולפי גרסת הבח זה הולך ככה, שאפר דומה, כדי שלטין לדלס בפני לובם. אבל אומרת הגמור ולאו מלסי, אפילו שהמלווה היה בשדה כמה שנים, אסור לו לקחת, כי זה ריבית גמורה, סוף סוף הוא מקבל דמי חקירה, וכשאנחנו נשקלל את הנתונים, אנחנו נראה שהוא מקבל בחזרה את הלוואה, יחד עם אכילת הפירות, שזה על כל פנים השכר שהוא מקבל עבור החקירה, על כל פנים הוא מקבל יותר מהלוואה, שזה ריבית. המשנה עכשיו מדברת פה, סוגיה הבאה לפנינו, מעניין של עסקה. מה זה עסקה? בדרך כלל עסקה הוא, רובן משקיע שמעון הסוחר. רובן לוקח 100,000 דולר, הוא נותן לשמעון, הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה לשבת וללמוד כל היום, יש לי 100,000 דולר, אתה תלך ותעסוק במסחר, אנחנו מתחלקים ברווחים, זאת אומרת, אתה חוזר מהיריד הגדול, מחזיר לי את ה-100,000 דולר קש, ואחר כך אם עשית עוד 20,000 דולר רווח, 10,000 שלי, 10,000 שלך. אני השקעתי, אתה עבדת. בסדר. עכשיו אנחנו אומרים ככה, על מי האחריות במקרה של הפסד? אם כל האחריות זה על הסוחר, ואם הוא מפסיד הוא גם חייב לשלם למשקיע את כל הקרן, את ה-100,000 דולר, אז אם כך כל העסקה נחשבת כאילו שהסוחר קיבל אותה כהלוואה, כאילו שהוא קיבל 100,000 דולר הלוואה מרובן מהמשקיע, אז אם אנחנו אומרים שהמשקיע מקבל רווח מחוץ ל-100,000 דולר הקרן, אז הוא מקבל ריבית. כי אם אנחנו מחשיבים את ה-100,000 דולר כאילו שזה מונח בתור הלוואה אצל הסוחר, אז איך מותר למשקיע לקבל, חוץ מהחזר ההלוואה שזה 100,000 דולר, גם 10,000 דולר רווח. אבל מצד שני, אם אנחנו נאמר שהסוחר מקבל את הכסף לא בתורת הלוואה, רק בתורת פיקדון, והאחריות על המשקיע, אז בזה באמת אין חשש ריבית, כי בפיקדון אין ריבית. אבל אף אחד לא ישקיע אצל השני באופן כזה. אז אמרו חזל, תקנה, שעסקה זה הולך באופן חצייה מלווה, חצייה פיקדון. 50,000 דולר זה בתורת הלוואה, 50,000 דולר זה בתורת פיקדון. החלק של הלוואה זה באחריות המשקיע, באחריות הסוחר. הוא חייב להחזיר את זה למשקיע. בכל אופן, גם יהיה הפסד. ואילו החלק של פיקדון זה באחריות המשקיע. עכשיו נמצא שבעל המשקיע מקבל את חלקו בתמורה על הפיקדון, לא על ההלוואה. אז במילא זה לא ריבית. אבל נשאלת השאלה. יש פה עוד בעיה. למה הסוחר עובד כל כך קשה? בחלק של הפיקדון. בשלמה בחלק של ההלוואה הוא עובד, כי זה, הוא קיבל הלוואה בשבילו. אבל למה הוא עובד גם על ה-50,000 דולר שזה בתורת פיקדון? למה הוא עובד כל כך קשה? אז אנחנו חייבים לומר למה הוא עובד? בגלל שהיה לו איזה טובה גם כמי המשקיע, שהוא קיבל 50,000 דולר בתורת מלווה, הלוואה. זאת אומרת שהוא עובד על ההלוואה שהוא קיבל. אז נמצא שהוא קיבל הלוואה 50,000 דולר וזה הוא חייב להחזיר, ובנוסף הוא גם מחזיר למלווה עבודה מאומצת, קשה. שהוא עובד על ההלוואה הזאת, זאת אומרת, הוא עובד על הפיקדון בגלל שהוא קיבל הלוואה, זה נקרא ריבית. לכן אומרת המשנה שמחוץ לזה צריך המשקיע לשלם לסוחר גם שכר בטלה על העבודה שלו, ושלא תהיה עבודה עבור ההלוואה שהוא קיבל. זה מה שאומרת המשנה. אין משיב חנווני למחצי שכר, כשהוא נוקח, המשקיע נותן לחנווני כסף, שהוא נותן לו פירות שימכור את זה, והם חולקים ברווחים, וכמו כן לא ייתן כסף, המשקיע לא ייתן כסף לחנווני כדי לקנות בהם פירות באופן שהם חולקים ברווחים למחצי שכר, אלא אם כן הוא נותן לו גם כן שכרו כפועל, כלומר הוא נותן לו כסף גם כפועל על השכר טרחה, ושלא יתרח על הדבר, על זה שהוא קיבל את הלוואה, כמו שדיברנו, כי מחצה זה הלוואה, המחצה זה פיקדון באופן כזה של עסקה. אין מישיב תרנגולת למחצה, כמו כן, אדם לא ימסור ביצים לאחד שיש לו תרנגולות כדי שיתגרו עליהם ויגדלו אפרוחים ויחלקו ביניהם את השבח. אין שומן עגולים וסיוחים, את הערך של עגלים וסיוחים, לתת את זה לרועה, למחצה, שהרועה יגדל את זה, ואחר כך יחלוק את הרווח שווה בשווה עם הבעל הבית. אלא אם כן, רק אם הבעל הבית נותן לבעל התרנגולים, לרועה, את שכר העמל שלו בזה שהוא מגדל, ואת המזונות שהוא צריך לתת להבהמות. כי אם הוא לא ייתן לו, נמצא למה הרועה מוציא כל כך הרבה כסף, ועמל כל כך חזק על הפרנסה הזאת, היות והוא קיבל את הדברים האלו מהבעל הבית המשקיע, שזה כאילו בתור הלוואה, אז הוא משלם לו ריבית את העבודה, אבל אם הוא מקבל שכר לעבודה, נמצא שהוא עובד על השכר הוא עובד, הוא לא עובד על זה שהוא קיבל הלוואה. אבל מקבלים הגולים וסיוחים למחצה. כלומר, שיש פה, באופן, שיש פה שתי נקודות, מותר. אחד, הרועה לא מתחייב באחריות הבהמה. אז אין כן הלוואה. שתיים, הרועה מקבל חלק מגוף הבהמה ולא רק מהשבח. אם ככה, חלק שהוא מקבל מגוף הבהמה נחשב שזה שכר עמלו ומזונו, אז הוא לא עובד בחינם. אם הוא לא עובד בחינם, נופל כל העניין הזה של ריבית. שזה אמרנו שהבחינם שלו זה לא בחינם, הוא עובד את זה, הוא עובד בחינם בגלל שהוא קיבל הלוואה, המחצית נחשבת בתורת הלוואה מהמשקיע. למגד למויסום עד שיהיו משולושים. דרך אגב אומרת לנו המשנה שרואה שמקבל הגלים ושיחים לגדל אותם, מגדל אותם עד שיגיעו לשליש גידולם המלא, ואז הרואה חולק עם הבעל הבית. וחמור, עד כמה הוא מגדל חמור, עד שתהיה טוענס, עד שהיא תוכל לשאת מסע. אומרת הגמורה, כמה צריך לשלם שכר, כמו שהמשנה אומרת, שכרו כפועל. כמה שכר? טונה כפועל בוטל. שואלת הגמורה, למה כפועל בוטל? הרי מדובר פה בחן וני שיושב ותורח ומוכר ומתעסק. למה כפועל בוטל? מה כפועל בוטל? אומרת הגמורה, אומר הבא, כפועל בוטל של אויסו מלוכה. כלומר, כמו שרש"י מסביר, שאם נגיד הוא היה נגר או נפח, והוא מסתכר הרבה כסף, אבל זה מלאכה מאוד קשה, אז כמה כסף היה מוכן לקבל כדי להעביר את המלאכה שלו ממלאכה קשה כזאת, אף על פי שזה מכניס יותר, למלאכה יותר קלה, אף על פי שזה מכניס פחות. וזה הוא חייב לתת לו כדי שאנחנו נאמר שהעבודה שהחנווני עושה זה לא עבור ההלוואה שהוא קיבל, רק עבור הכסף שהוא מקבל. אומרת הגמורה שהמשנה הרי הזכירה שתי דוגמאות. אחד, חנווני המקבל פירות למכור, ושנית, חנווני המקבל כסף לקנות פירות ולמכור. הוא צריך את די טונה חנווני, שאת אומרת שמקבל רק פירות למכור, היינו אומרים, חן וני, הוא דסגלה, שהוא מקבל רק כפועל בוטל, משום זה לא נופש תאיך, היות והתאיכה לא כל כך גדולה, הוא אומר, תכניס לחנות קרטון ותפוזים תמכור. אבל מועס לי קרבן פרס, אבל אם הוא נותן לחן וני כסף לקחת, לקנות פירות ולמכור, לנופש תאיך, זה כבר מלגן גדול וזה קשה. אז אם אלו סגלה, נאמר, שזה לא מספיק שהוא נותן לו שכרו כפועל בטל, כדי שיהיה מותר העסקה, רק הוא צריך לתת לו יותר, לכן אומרת המשנה שכן מספיק. ויתונה מועס לי קרבה מפרס אבא, מיני אוסר מיני נופש תרח, היות ויש תרחה גדולה, לכן צריך לתת לו על כל פנים כפועל בטל. אבל חן וני שמסרו לו פירות, זה לא נפש תרח, שזה לא תרחה כזה גדולה, אם הסגלה במשהו באלמד, אפילו לא טוב אם אלו בציר ולא יוכל אם אלו גרויגרויס. אחז, זהו סחור, כמו שגמר אומר, יש כזה שיטה, שאפילו אם המשקיע אכל עם הסוחר קצת, נתן לו לאכול אצלו בבית איזה כוס קפה, כמו שאומרים. זה כבר נקרא סחרו, כדי שנאמר שהוא עשה את העבודה עבור הסחר הזה, וזה לא נקרא עבודה עבור ההלוואה, שנאמר שהעסקה עשורה, צריך, לכן המשנה צריכה לומר לנו, שבשני הדינים צריך דווקא שישלם לסחרו כפועל בטל, כדי שהעסקה תהיה מותרת. אומרת הגמרא סימן לארבע ברייסס של נלמד תקן. כמו איזה ותרנגוי למעל סימן. תודה רבונו, כמו הוא סחורי. זאת אומרת, המשנה אמרה שהמקבל עסקה צריך לתת, הסוחר מקבל סחרו כפועל בטל מהמשקיע. אבל פה יש ברייסס שיש מחלוקת בזה. בין מרו ובין מרו דבר רמז עובר כמה שהם סיכמו ביניהם אפילו קצת, אבל הם צריכים לסכם ביניהם. רב יהודה אומר, אפילו לטוב לי מוי אלו בציר ולא אוכל לי מוי אלו גרויגרס, גם לא כמה סוכם, אפילו אם זה מקבל הסוחר מהמשקיע, זהו שכרו כדי שהעסקה תהיה מותרת. רב שמעון בן חי אומר, לא יש לו סחור המשולם, כמו שרש אומר שזה הכוונה, הוא מקבל שכרו כפועל בטל, אם ככה המשנה הולכת, כרב שמעון פשטס. תנו רבונון, זה הברייס השנייה, איזה ותרנגול, אין שומן לא יעשו איזים ולא יעשו רחלים ולא יקול דובה שאינו עשו ולא יכלו למחצה. כלומר, אמרנו עכשיו שצריך להיזהר מאוד שהפועל, העובד, לא יעבוד בחינם. זאת אומרת, חוץ מהרווחים שהוא מקבל, הוא גם צריך לקבל על העבודה שלו, כדי שלא נאמר שעל המחצית הלוואה הוא עבד בחינם, ואז נקרא שהוא עבד בתורת ריבית. אז הוא צריך משהו לקבל. וזה גם כשהוא מקבל איזים רחלים, דברים כאלו, שזה עולה לו הוצאות מזונות, וגם את העמל שהוא עמל בהם, צריך הבעל הבית, המשקיע, לשלם לו. אז איזים ורחלים ודברים כאלו, בעלי חיים כאלו שהם רק, יש עליהם הוצאות ואין הכנסות מהם, אז הבעל הבית צריך לתת לו שכר עמלו ומזונו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, לא. זאת אומרת, כי לפי התנא קמא, יש הבדל בין בהמה כמו שור, שזה עומד לחרשה, חמור, שזה עומד לתאינה, לתאינת מסעות, שבזה, אבל המשקיע נותן את זה למגדל, והמגדל גם יש לו מזה ענה, למה? כי הוא יכול לעבוד עם השור ועם החמור גם לצרכיו. אז בעצם זה השכר שלו, שזה שכר מזונו ועמלו. מה שאין כן, כאלו בעלי חיים, כמו איזים רחלים, שאין לו מזה שום דבר. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שומן עשו איזים, מפני שחולו ווס, עשר חיל, מפני שגויז עשו איז, כלומר, גוזזים את הצמר. ושויט ווס, כשמעוברים בנהר, המים מורידים את הצמר, וזה לוקח המגדל. ומורט ווס, בין הקוצים גם נמרת מהצמר, והרואה נוטל את זה. וסתר נגוליס, מפני שאויז ובוחלס, מטילה ביצים. אומר רבי יוסי ברבי יהודה, מה פתאום? יש בזה גם כן הכנסה, לא רק הוצאה. אז זה הרואה לוקח לעצמו, וזה מצדיק את העבודה שלו. אז הוא לא עובד בחינם עבור ההלוואה. שאלת גמור ותנא קמא, גיזה וחולב לא סיפק לשכר המולה ומזוינו? הרי רבי יוסי ברבי יהודה צודק. אומרת הגמור, בגיזה וחולב כולם לא פיגה. זה ברור שאת הגיזה ואת החלב שהוא חולק עם הבעלים, כשהרואה לוקח את הגיזה וחלב, הוא חולק עם הבעלים רק בשבח של גוף הבהמות. כל העל מסוברים שהעסקה אכן מותרת, כי באמת מזה יש לו את השכר פעולה, שכר עמלו ומזון. כי פליג המחלוקת בין התנא קמא לרבי יוסי ברבי יהודה, זה בין הסיוב, הרואה חולק עם הבעלים בחלב עצמו, רק הרואה לוקח גם את המי חולו. וסויסרה, הם חולקים בצמר הנגזז, רק הרואה לוקח גם את הקצת צמר שנשאר משטיפת הנערות במרידת הקוצים. תנא קמא סובל הקרבשים באחד, הוא אמר, לא יסחור עם משולם. אז אם כך, הקצת הצמר שנופל שם, זה לא מספיק. רבי יוסי ברבי יהודה סובר, כמו רבי יהודה שהוא אומר, שאפילו לא טוב לי מוי אלו בציר, ולא אוכל לי מוי אלו גרוי גרסה אחר, זה סחורי. אז אם כך, זה מספיק כדי להתיר את העסקה. הברייס השלישי, סטונו רבונון, מזכרס איש לחברתו, תנגוילס בשני אפרויכים. אם היא לא אומרת שאנחנו מתחלקות בינינו, אז יכולה בעלת התנגולת לומר לחברתה שיש לה ביצים, ני לי את הביצים ואני מדגירה את התנגולות שלי עליהם, ואני לקח עד שני הפרחים לשנה בשכר. אז בעצם, אין לה שום אחריות לבעלת התרנגולת על הביצים, אז אין כן גדר של הלוואה, מותר לעשות את זה. אבל אם אישה אומרת לחוותה התרנגולת שלי וביצים שלך, לי יש תרנגולת, לך יש ביצים. ואני ואת נחלוק בהפרחים, כשאני מושיב את התרנגולות שלי על הביצים שלך. רבי יהודה מתיר, רב שמעון אוסר. אלא אם כן, האישה מקבלת שכר עמלה ומזונו. כי לשון חלוקה שהיא אומרת, אז אם כך נמצא שיש לו חלק כהלוואה, אז אם היא תעבוד בחינם, אז בעצם משלמת ריבית. שאלת הגמור רבי יהודה לבוא שכר עמלה ומזונו, מקודם דיברנו שכולם סוברים ככה, הרי יש בזה שכר איסור ריבית. אומרת הגמור רבי יהודה סובר שיש לה שכר מנצת, אי כביצים מוזורס. יש ביצים שלא אי אפשר שיהיה מזה אפרוחים. ובעלת התרנגולת נוטלת את זה בשכרה, ובזה היא לא חולקת עם בעלת הביצים, אז לפי שיטת רבי יהודה, היות ורבי יהודה סובר שאפילו טוב לי עם הבציר גם מספיק כדי להתיר את העסקה, אז גם הביצים המוזורס מספיק להתיר את העסקה שהיא כבר מקבלת עבור המולה ומזוין. ואילו רב שמעון שסובר שצריך לקבל שכרו משלם, סובר שזה לא מספיק, ולכן העסקה אסורה. תנו רבונן, מוקם שנהגו לאלס שכר כתף למועז ולבהמה, מעלים. במקום הזה שהמשקיע, זאת אומרת הבעל הבית של הבהמות שנותן לרועה לראות, משלם לו גם סבלות בזה שהרועה צריך כל הזמן לסחוב את העגלים הקטנים על גבי הכתפיים שלו, אז הוא צריך לתת לו, ואין משנה ממין הגמדינה, שכל דבר שלא משלם לו נמצא שהרועה עובד בחינם, וזה נקרא, אם כך, אם עובד בחינם, הרי זה נראה כריבית, כי הרי הוא עובר עבור, כאילו עבור ההלוואה שהוא מקבל. אז ממילא זה ריבית. רבשים גם לילה, אומר, שומן עגל עם אימוי ושיח, ועם אימוי ושיח עם אימוי. מתי שייך לומר, שכר כתף, כשהרועה צריך לסחוב את הבימה הקטנה לכתפיים. אבל אם הוולד נמצא יחד עם, עם, עם האמא שלו, הרועה לא צריך לטרוח בוולד, כיוון שהוא הולך ממילא אחרי אמו. כמו כן, הוא לא צריך לתת מזונות לוולד, כי הוולד יונק מהאמא. נמצא שכל ההוצאות זה רק עבור האמא, והרי עבור האמא הוא לא צריך לתת שום דבר אבא לבית. למה? כי הגמרא אמרה לאל, שבהמות כאלו שעושות ואוכלות, כלומר, אפשר לקבל מהכנסה, למשל, הרועה יכול גם להשתמש עם הבהמות הגדולות עבורו, אז זה השכר שלו. אז כל השאלה זה רק לגבי הקטנים, והקטנים כשנמכרים יחד, הם נמסרים יחד עם הגדולים, כמו שאמרנו עכשיו, אז אין בעיה של הקטנים בכלל, לא צריך לסחוב אותם, אין שכר כתב, לא צריך להכיל אותם, הם אוכלים מהאימא. שאלת הגמרא, אבל סוף סוף, לפעמים כן צריך להכיל אותם, לפעמים כן צריך לסחוב אותם, ורבשים גם לי לא יבוא שכר המולה ומזוידוי. אומרת הגמרא, אבל יש איקי גלולים, הרי היא מטילה הגללים, הוא יכול לקחת את זה לזבל את השדות שלו. וידך, אתה נקם החולק על רבשים גמליאל, ואומר שכן חייב לשלם גם עבור עגל או שיח, אני שום יחד עם אמו, צריך לשלם שכר כתף, למה הוא לא מחשיב באמת את הגלולים כאילו שהוא מקבל איזשהו שכר כבר. אומר את הגמור, הגלולים מפקו ומפקרו, הרי בעל הבהמה מפקיר אותם. ואם כך נמצא, כשהרועה לוקט את הגללים, לא נחשב כאילו הוא מקבל את זה מהמשקיע, מהבעל הבית שלה, של הבהמות, רק כאילו הוא זכה מן ההפקר. אומרת הגמורה, אומר רב נחמן, הלוך כרב יהודה, שאפילו לא טבע לימו אלו בציר, ולא אכל לימו אלו גרוגרת, זה מספיק שכר להתיר את העסקה, והלוך כרב יוסף ברב יהודה, בברייס השנייה, שגם אם הרועה נוטל בשכרו רק את מי החלב, את מעט הצמר הנושר, זה גם מספיק, והלוך כרב שמעון גמליאל, בברייס האחרונה שלמדנו עכשיו, שאפשר לשום עגל או שיח עם אמו, ואילו הטלת הגללים נחשבים כבר כשכר כתף.